כתובות, דף סמך ח', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ז' עמוד ב', שתי אישורות מלמטה, מספרת הגמרא, רבי חנינה, הווה ההוא עניה, היה איזה עני אחד, דאבה רגיל לשדור אלי, הוא היה רגיל לתת לו צדקה ולשלוח לו ארבעה זוזי, סכום של ארבעה זוז, כל מעל אי שבתא, כל ערב שבת. יום אחד, היה ערב שבת אחד, שדרינו ניאלי ביד דביטו, הוא שלח את הכסף עם אשתו. כשהיא חזרה, עתאי אמרה לי, אמרה לו, אותו אחד שאתה שולח לו כל שבוע, כבר לא צריך יותר את הצדקה שאתה שולח לו. אז הוא שאל אותה, מה ראית? מה יחזית? אז היא סיפרה לו, שמעתי, אבל כאמרי לי, ששאלו אותו בני ביתו, איזה מפה לפרוס על השולחן? במה אתה סועד? בתלי כסף, במפה שנראית כמו כסף של פשטן שהיא לבנה, יותר דומה לכסף ביחס לזהב, או בתלי זהב או במפות שהם ממשי, הם צבועות כמו זהב, נראות כמו מפות מזהב. מזה שהם סועדים במפות כאלה יקרות, זה אומר שהם עשירים. אדם שהוא לא עשיר, לא יכול לומר, תשמע, אני לא מסוגל בלי מפה כזאת יפה. זה דבר שלא שייך שבאדם יאמר, אני לא מסוגל בלי זה. לכן, אם יש להם כאלה מפות, זה מוכיח שהם בוודאי עשירים. אמר, אז רב חנינה אמר, זאת אומרת שזה שהם לוקחים צדקה, הם רמאים. אז יש לנו בזה מעלה גדולה, שיש רמאים שלוקחים מאיתנו צדקה. היינו דאמר רבי אלעזר, בואו ונחזיק טובה על רמאים. אנחנו צריכים להכיר טובה, לאלה שלוקחים צדקה, על אף שיש להם מספיק, והם לא עניים, ומרמים את הבריות כאילו הם עניים. שלמלא הן, אם לא שהיו רמאים, היינו חוטאים בכל יום, כשאנחנו מעלימים עין מעניים. אדם שמעלים עין, לתת צדקה לעניים, נקרא חוטא. שנאמר, וקרא עליך, אם אתה לא נותן לו צדקה, אל השם, והיה בך חטא. אבל עכשיו, כשיש ביניהם רמאים, הם גורמים לנו שאנחנו נעלים עין, כי אנחנו חוששים אולי הוא מהרמאים. ותנאי רבי חייא ברב מהמקום שנקרא דיפתי. רבי יהושע בן גורחה אומר, כל כך חמור זה אדם שמעלים את עיניו מהצדקה, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו הוא עושה את החטא החמור ביותר, כאילו הוא עובד עבודת כוכבים. כתיב הכה, כתוב לעניין צדקה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. זאת אומרת, זה שאדם נמנע מלתת צדקה, זה... התורה קוראת לזה את המילה בליעל וגומר. וכתיב הטעם לגבי עיר שנדחים לעבוד עבודה זרה, יצאו אנשים בני בליעל. זאת אומרת שבליעל נאמר על חטא שהוא כעבודת כוכבים. מה לאלן? כמו שישמר לך, כמו שלגבי יצאו אנשים בני בליעל מדובר על עבודה זרה, ככה גם ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, מדברים אף כאן בעבודת כוכבים. תנו הבנן. אדם שרוצה לקבל צדקה, והוא רוצה שירחמו עליו ויתנו לו יותר, לכן המסמת אינו, הוא מראה את עצמו כאילו הוא עיוור, ולכן הוא לא יכול להתפרנס בכוחות עצמו, והבריות צריכות לפרנס אותו. ובאמת הוא רואה, וכן המצבה את ביטנו, מנפח את ביטנו להראות כאילו הוא חולה, כאילו יש לו איזה חולי שלכן הוא מתנפח. והמקפח את שוקו, אדם שמראה כאילו רגל אחת יותר קצרה, ולכן הוא לא יכול ללכת ולעמוד על רגליו, ולכן צריכים לרחם עליו, כי הוא לא יכול להתפרנס בכוחות עצמו ולתת לו צדקה, והוא מקבל צדקה ברמאות, אז חלילה אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך שהוא יצטרך לקבל צדקה. המקבל צדקה ואין צריך לצדקה, אין צריך לכך, אז חלילה סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך. תנא נתם, יש משנה במסכת פאה. אדם שיש לו סכום של 200 זוז, לפי המטבעות של זמנם, שיכול לחיות מ-200 זוז האלה, אסור לו לקחת מתנות עניים. ואם אין לו 200 זוז, אבל יש לו כלים יקרים שאם הוא ימכור אותם, יהיה לו 200 זוז. אז מכיוון שאין לו מזומן 200 זוז, הוא נחשב עני, והוא יכול לקחת מתנות עניים. אין מחייבים אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו, כדי להשלים ל-200 זוז. אלא יכול לקחת מתנות עניים. שואלת הגמרא, ולא? וכי אדם שיש לו כלים, שאם הוא ימכור אותם, יהיה לו 200 זוז, והוא לא יחשב עני, ויאסור לקחת מתנות עניים, אנחנו לא אומרים לו למכור, וכיוון שכעת אין לו כסף מזומן של 200 זוז, הוא יכול לקחת מתנות עניים, והתניא ברייתא, היה האדם משתמש בכלי זהב, כלים מאוד יקרים. אז צריך למכור את כליו והשתמש בכלי כסף, יקנה כלים יותר זולים ואיתם משתמש. אם הוא רגיל להשתמש בכלי כסף, ימכור את כלי הכסף והשתמש בכלי נחושת. רואים שמחייבים אותו למכור כדי לא לקחת מהצדקה. מתרץ את הגמרא, אמר רב זביד לוקה שזה לא סותר. הברייתא שמחייבת אותו למכור במיטה ושולחן, שהוא יכול גם להסתדר עם יותר זול. מה שלא מחייבים אותו למכור, בכוסות וקערות, שבדרך כלל אנשים כן מקפידים על סוג מסוים שהם רגילים אליו, וקשה להם להחליף. אז את זה לא מחייבים אותם להחליף לזול יותר. שואלת הגמרא, מה ההבדל? מה ישנה כוסות וקערות דלא דאמר שכלים פחותים יותר מייסים עליו? גם מיטה ושולחן נמי, הוא יכול לומר, לא מקבל אליו, זה קשה לו, לא מתקבל עליו ככה, כאלה מין שולחנות, כאלה מין מיטות. הוא צריך כלים יותר יקרים. אמר רבא בריידר רבא, באמת אין הכי נמי, ששולחן ומיטה, גם כן אם הוא רגיל ליקר, לא מחייבים אותו למכור ולקבל זול יותר. ומה שנאמר שמחייבים אותו למכור, מדובר פה בדבר שהוא לא חייב, במחרשה דקספה. אז השיטה מקובצת מביא בשם תלמודי רבינו יונה שני פירושים. פירוש ראשון, שהוא חורש את השדה עם מחרשה מכסף. יכול למכור את המחרשה ולקנות מחרשה רגילה, כי זה לא דבר שהוא אוכל איתו. זה לא דבר שקשור לגופו, הוא לא משתמש בזה לגופו. פירוש שני, מדובר פה במגרדת כזאת שמגרדים איתה את הגב, שזה נקרא מחרשה מכסף, ומכיוון שזה דבר שלא כולם צריכים, זה אחד להרבה שזקוק לדבר כזה, אז זה נחשב דבר של מפונקים וכן מחייבים אותו למכור. אז אם כן, לפי הסבר אחד, באמת תלוי איזה כלים. יש כלים שבאדם צריך למכור כדי שיהיה לו כסף ואז לא לקחת כסף של צדקה. אם יש לו כלים כאלה, זה לא נקרא שהוא עני, אלא הוא צריך למכור אותם כדי שיהיה לו כסף ואז הוא יוכל להתפרנס מהכסף הזה. לא נותנים לו כסף של מתנות עניים. אבל יש כלים כאלה שלא מכריחים אותו למכור, ואם אין לו מזומן, אז נותנים לו מתנות עניים. תירוץ שני, רב פאפה אמר, באמת לא אומרים לבן אדם למכור כלים כדי שיהיה לו כסף. אם אין לו כסף מזומן, הוא לוקח מתנות עניים, ולא קשיא. כאן, שלא מחייבים אותו למכור, מדובר קודם שבא לידי גיבוי. אין לו כעת 200 זוז, הוא לוקח מתנות עניים, לא מחייבים אותו למכור כדי שיהיה לו 200 זוז, אלא יכול ליטול. כאן, מה שהברייתא אומרת שמחייבים אותו למכור, לאחר שיבוא לידי גיבוי, אחרי שהוא גבה שלא כדין, אותו אחד הראה עצמו כעני, לקח מתנות עניים שלא בצדק, כי היה לו 200 זוז מזומן, וכעת באים לגבות את זה ממנו, את מה שהוא לקח מהעניים. אז אם הוא אומר שאין לו מספיק, מוכרים את הכלים שלו ונותנים לו כלים יותר זולים, ובהפרש הוא משלם את החוב. אומרת המשנה, כשבת מתחתנת, האבא נותן לה נדוניה, סכום של כסף שמכניסה לבעלה. אם אביה, לא עלינו, אינו בין החיים והיא יתומה, שהיא סייתה, אמה או אחיה, ונותנים לה נדוניה סכום פחות ממה שבדרך כלל בת מקבלת מנכסי אביה. אפילו אם זה היה מדעתה, היא הסכימה, וכתבו לה בנדוניה ב-100 או ב-50 זוז, יכולה היא מי שתגדיל להוציא מידם מה שראוי להינתן לה. מה שמגיע לה. זאת אומרת, אי אפשר לומר, תשמעי, ויתרת. כן, כי היא הייתה קטנה באותו זמן. הוויתור שלה לא נקרא ויתור. היא צריכה לקבל נדוניה כמה שהאבא היה נותן לה. וזה שהיא יתומה, לא אמורים לתת לה פחות מנכסי אביה. כמה באמת האבא אמור לתת? מביאה הגמרא בזה שתי דעות. דעה ראשונה, רבי יהודה אומר, אם האב השיג כבר את הבת הראשונה בחייו, בת אחת הוא כבר חיתן, יינתן לשנייה, לזאת שכעת אנחנו באים לתת לנדוניה, מנכסי אביה, גם מנישאת אחרי מותו, כדרך שנתן לראשונה. כמה שהסכום שהוא נתן לבת הראשונה, לפי זה אנחנו יודעים כמה הוא היה נותן אם הוא היה חי, ונותנים את זה לאותה בת. ואם היא קיבלה פחות, היא יכולה למחות כשהיא תגדל, למה לא נתתם למספיק, ואז יצטרכו להשלים לה. וחכמים אומרים, יש סכום קבוע כמה אדם צריך לתת, כמה נותנים נדוניה מהנכסים של האבא, אם הוא לא חי. כי הרי פעמים שהאדם היה עני ואחרי זה עשיר, או שהיה עשיר ואחר כך העני. אז אי אפשר לתת תמיד לבת השנייה, כמו שנתנו לבת הראשונה, אלא שמין את הנכסים, כמה ממון יש לאבא, ונותנים לה, לפי המסקנה של הגמרא, עשירית מהנכסים שלו, לנדוניה. אמר שמואל, הוא פוסק הלכה, כמו דעת רבי יהודה, שהולכים לפי כמה שאבא היה נותן. ולכן הוא אומר, לפרנסה, כשבאים לתת נדוניה לבת שהולכת להתחתן, נותנים כמה ששמין באב, אם הוא היה חי, כמה הוא היה נותן. אם הוא האדם נדיב או שהוא קמצן, לפי זה נותנים לה כשהיא יתומה מאביה. מקשה הגמרא מיטיבי, הבנות ניזונות, הכוונה מקבלות אוכל ומזונות, ומתפרנסות, הכוונה לכאורה מקבלות נדוניה, מנכסי אביהן, אחרי שהוא מת כיצד, אין אומרים, אילו אבי הקיים, כך וכך היה נותן לה, לפי איך שאנחנו מכירים אותה, אותו, אלא שמין את הנכסים כמה שהוא ישיר ירושה, ולפי זה נותנים לה. מי לאו, וכי לא, כשאומרים ניזונות מתפרנסות, ניזונות הכוונה מזונות, ופרנסה הכוונה נדוניה, כמו שבדרך כלל כשאומרים פרנסה, הכוונה לנדוניה, פרנסת הבעל, וכתוב שנותנים את זה לפי הנכסים, אז קשה על שמואל שאמר שהולכים לפי עומדן דעת של האבא, דוחה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק, לא, יכול להיות שגם זה מדבר על הפרנסה שלה, על המזונות שלה, בפרנסת עצמה, וזה לא מדבר על נדוניה. וזה באמת נותנים לה לפי איך ששמים את הנכסים של האבא. שואלת הגמרא, אז למה כתוב שתי לשונות? והניזונות ומתפרנסות קטנים, משמע שזה שני דברים שונים. מי לאו, אחת פרנסת הבעל, מה שכתוב מתפרנסות הכוונה לנדוניה, שזה נקרא פרנסת הבעל, ואחת פרנסת עצמה, שזה מזונות. תרצת הגמרא, לא. אידי ואידי, גם מזונות וגם פרנסה, הכוונה בפרנסת עצמה, לא קשור לנדוניה, כשהיא מתפרנסת אצל האחים. ולא קשה, למה פעם משתמשים בלשון מזונות ופעם בלשון פרנסה? כי הם מדברים על שני סוגי מזונות. המזונות הכוונה באכילה ובשתייה שלה, ומה שכתוב פרנסה הכוונה בבגדים, בלבושה וכיסויה. זה באמת הולכים לפי העומדן ששמים את הנכסים של האבא ולפי זה נותנים לה. אבל את הנדוניה כשהיא מתחתנת, זה כדבריו של שמואל שנותנים לפי איך שהאבא היה נותן, אם הוא נדיב או שהוא קמצן. מביאה הגמרא קושייה מהמשנה של הנותנן, כי בהתחלה הגמרא הייתה סבורה ששמואל אמר את דבריו לפי דעת חכמים. בסוף הגמרא מביאה מה שאמרנו, ששמואל אמר את דבריו לפי דעת רבי יהודה שחולק על חכמים. רבי יהודה אומר שהולכים לפי איך שהאבא היה נותן. אם הוא חיתן כבר את הבת הראשונה, אז לה, לשנייה, אתה תיתן כמו איך שהוא נתן הבת הראשונה, בנדיבות לב, בפזרנות או בקמצנות. לעומת זאת, וחכמים אומרים, פעמים שאדם היה עני ועשיר, או שהיה עשיר ולא עלינו העני. אתה לא יכול לתת לפי מה שהאבא היה, אלא שמים את הנכסים שהוא ישיר בירושה ולפי זה נותנים לה. מבררת הגמרא מהי עני? ומה עשיר? אי נימה שהוא היה עני, הכוונה שלא היה לו, לא היה לו נכסים, הוא היה עני בנכסים, ואחר כך הוא נהיה עשיר, שהיו לו נכסים. ועשיר, הכוונה שהיה עשיר בנכסים, ועני אחר כך הכוונה שהוא איבד את נכסיו. וחכמים גם מתכוונים לומר ששמים לפי דעתו של האבא, בתחילה רצתה הגמרא לומר ששמואל אמר את דבריו לפי חכמים, שאפילו לפי דעת חכמים שמים בדעתו של האבא. רק אם באמת הנכסים שלו השתנו, הוא היה עשיר ונהיה עני, או היה עני ונהיה עשיר, אז הולכים לפי הנכסים שיש לו היום. כמה לפי הנכסים שלו היום הוא היה נותן. מכלל, דרבי יהודה, שהוא התנא קמא במשנה שלנו סבר, אפילו אם הוא היה עשיר, כשהוא חיתן את הבת הראשונה ולכן הוא פיזר בשבילה, ואחר כך הוא נהיה עני, אתה נותן כדי מעיקר, כמו שהוא נתן כשהוא היה עשיר, ככה יאבינן לה? ודאי שלא. הלטלי, אין. גם אם אתה מאוד רוצה לתת, אם אין נכסים, אז אין, הוא הרי נהיה עני. אלא לאו, וכי לא חייבים לומר, שעני, הכוונה שהוא היה עני בדעת קמצן. עשיר, הכוונה עשיר בדעת שהוא עם עין טובה. וקטני, שחכמים אומרים, שמין את הנכסים ונותנים לה. זאת אומרת, רבי יהודה אומר, כמו שאמר שמואל, שהולכים לפי עומדן הדת, אם האבא היה נדיב או קמצן. אבל חכמים אומרים, לא, שמין את הנכסים ונותנים לה. נותנים לה לפי הנכסים של האבא, עשירית מהנכסים שהאבא השאיר ירושה. העלמה, שלפי דעת חכמים, לא אזלינן בתר עומדנה, לא עומדים מה הייתה דעתו של האבא, אם הוא היה קמצן או פזרן, ולפי זה נותנים לה את הנדוניה, ולפי דעת חכמים, תיוב תדי שמואל, שהוא אומר שכן הולכים לפי איך שעומדים את דעתו של האבא. אומרת הגמרא, נכון, באמת שמואל לא דיבר לפי דעת חכמים, הוא אמר כמו דעת רבי יהודה דתנן, בתחילת המשנה, רבי יהודה אומר, כן, בתחילת המשנה כשמדברת על כמה הסכום שנותנים הנדוניה, רבי יהודה אומר, אם ישיא את הבת הראשונה, ואנחנו יודעים כמה הוא נתן לה, אתה כבר יודע אם הוא קמצן או פזרן, יינתן לשנייה כדרך שנתן לראשונה, וכמו דעתו אמר שמואל שככה הלכה. שואלת הגמרא, אז מה יותר פשוט מלומר מפורש? ונעימה הלכה כרבי יהודה. עונה הגמרא, היא אמר הלכה כרבי יהודה ואמינה, דווקא אם כבר הסיעה את הבת הראשונה, דגלי דעתי, הוא גילה דעתו כמו רוצה לתת, אז אתה נותן ככה לשאר הבנות. אבל אם הוא אף פעם לא חיתן את הבת הראשונה ולא עלינו הוא מת, והוא לא הסיעה, לא שמים בדעתה, והולכים כן לפי הנכסים שיש לו, כמש מלן, שמואל, תאמה דרבי יהודה, דאזלינן, אנחנו תמיד הולכים בתר אומדנה, עומדים את דעתו של האבא, כמה הוא היה נותן, האם קמצן או פזרן. לא שניים הוא כבר הסיעה את ביתו הראשונה, שאנחנו יודעים בערך כמה הוא נתן, ולא שניים הוא לא הסיעה, אנחנו מודדים לפי איך שהוא פיזר בעניינים אחרים, ולפי זה יודעים אם הוא היה קמצן או פזרן, ולפי זה קוצבים את הנדוניה של הבת שלו. והיידה קטני, למה רבי יהודה אמר דווקא, איסייה לבת הראשונה, נותנים לפי זה לבת השנייה, זה בשביל להודיע, אחר כוחן דרבנן שחולקים על רבי יהודה, שהם אומרים שהולכים לפי הנכסים, כמה שהוא ישיר, ולא לפי דעתו, דאף על גב די איסייה, אף על פי שהוא חיתן כבר את הבת הראשונה, ויכול להיות שהוא נתן לה מעבר לנכסים שלו, מרוב הטוב עין שהיה לו, והגיע לדעתי, והוא כבר גילה דעתו שהוא לא נותן לפי נכסיו, אלא יותר, או אולי אפילו פחות, בכל זאת, לבת השנייה לא אזלינן בתר עומדנה, אלא ברגע שהיא יתומה, כיוון שהבת השנייה היא מתחתנת ביתמותה, אנחנו לא הולכים לפי העומד דעתו של האבא, אלא לפי עשירית מנכסיו. אם כן, שמואל אומר כמו רבי יהודה, שהולכים אחרי דעתו של האבא, האם הוא פזרן או קמצן, אמר לעירבה לרב חיסדה, דרשינן משמח הלכה כרבי יהודה, האם גם אתה סובר כמו שאמר שמואל הלכה כרבי יהודה? אמר לי בוודאי, יאי רצון, יאי רבה, כל קיאן אמי למעלי אתה, כל הדברים המעולים האלה תדרשו משמעית, אומרו אתה משמי. אז אם כן רבה ורב חיסדה אומרים הלכה כרבי יהודה כמו שמואל. שואלת הגמרא, מי אמר רבה הכי, וכי רבה אומר הלכה כרבי יהודה שנותנים נדוניה ליתומה לפי עומד דעת אביה? והתניא רבי אומר, בת הניזונת מן האחים נוטלת איסור נכסים, עשירית מהנכסים של הירושה של אביה, בשביל נדוניה. ואמר רבא, הלכתה כרבי. רבא אומר שהלכה כמו הברייתא הזאת, כמו דבריו של רבי, עשירית מהנכסים, לא עומדים אם הוא קמצן או פזרן האבא זל. מתרץ הגמרא לא קשיא. מתי רבא אומר הלכה כרבי יהודה שהולכים לפי עומדן דעתו של האבא? שנפטר. מדובר שאנחנו מכירים אותו, ויש לנו אפשרות לדעת אם הוא היה קמצן או פזרן, דעמדיני. מה שרבי אומר בברייתא שנוטלת תמיד עשירית מהנכסים, מדובר, דלא עמידני, אין לנו אפשרות לעמוד אותו, כי אנחנו לא הכרנו אותו, ולכן נותנים עשירית נכסים. החינם מסתבר, באמת מסתבר, שאם אנחנו יודעים האם האבא היה קמצן או פזרן, נותנים לפי דעתו, ו... אם לא, רק אז אומר רבי שנותנים עשירית. ואמר רב עדה ברעב המעשה ונתן לרבי בעצמו שאמר בברייתא שנותנים עשירית נכסים בנדוניה, הוא בעצמו נתן אחד מ-12 בנכסים, נתן פחות. כאשר נעדד את זה סותר את הברייתא הקודמת ששם הרבי עצמו אומר שנותנים עשירית. אלא לאו, שמע מינה, וכי לא מכאן אנחנו לומדים שיש הבדל בין שתי ההוראות של רבי. מתי אנחנו אומרים שהולכים לפי דעתו, ואפשר גם לתת אחד מ-12 מהנכסים, דעמידני, שאנחנו יכולים לעמוד את דעתו, אם הוא קמצן או פזרן. מה שכתוב, עשירית נכסים, דלא עמידני, שאנחנו לא יכולים לעמוד את דעתו, כמה הוא היה נותן אילו היה חי, אז נותנים עשירית מנכסיו, שמע מינם. גופה נתבונן בגופם של דבריו שאמר רבי, בת נכסים, הניזונת מן האחים, והיא באה להתחתן, וצריך לתת לה נדוניה, לבעלה נוטלת איסור נכסים. אמרו לו לרבי, אם היא נוטלת עשירית נכסים, זאת אומרת 10%, אם יש לו 10 בנות, כל אחת לוקחת 10%, סך הכל 100%, מה יישאר לבנים לירושה? לדבריך, מי שיש לו 10 בנות ובן אחד, אין לו לבן במקום בנות כלום? אז רבי אמר להן, לא, הן לא לוקחות את כל הירושה, גם אם יש 10 בנות, אלא כך אני אומר. הראשונה היה 100% מהנכסים, היא נוטלת איסור נכסיו. היא לוקחת 10%. עכשיו כמה נשאר? 90%. שנייה נוטלת איסור נכסים במה ששאירה ראשונה. מ-90% היא לוקחת 10%. זה יוצא 9%. וככה על זה הדרך. ואז תמיד הבא בתור לוקחת 10% ממה שנשאר אחרי שהקודמות לקחו. תמיד יישאר בסוף לבן מעל הרשת. ולאחר שכל בת ובת מקבלת את האחוזים שלה, חוזרות וחולקות בשווה. אחרי שיש לך, זאת לקחה 10%, 9% וכולי וכולי, לוקחים את כל מה שהעשר בנות לקחו בשביל נדוניה ומחלקים את זה ונותנים לכל אחד בדיוק עשירית. שואלת הגמרא, למה? כל חדה וחדה לנפשה השקלה. כשהראשונה התחתנה היא לקחה 10%, גמרנו, היא כבר לקחה את זה. למה אתה, אחרי זה השנייה התחתנה לקחה 9%, היא כבר לקחה את זה. למה אתה אחר כך לוקח את כל מה שכולם לקחו ומחלק את זה שוב פעם, שכל אחת תקבל בדיוק בשווה? תוספות מוסיף, הרי אם האבא היה חי והיה נותן לפי הנכסים שהיה לו אצל הראשונה, היה נותן לה 10%. אחרי זה השנייה, אם היה לו רק 90%, הוא היה נותן לה 9% לפי נכסיו באותו זמן. זאת אומרת 9% מה-100%, שזה בעצם 10% מתוך ה-90. הוא היה נותן לה כמו מה שהיה לה באותו זמן. אז אם כן, מה שכבר כל אחת קיבלה, למה אתה לוקח את זה ממנה, ואחר כך לוקח את כל מה שכולם אמורות לקבל, כל אחד לפי החלק שלה, ומחלק את זה שווה בשווה לכולם? מתרצת הגמרא, אם הם באמת התחתנו אחת אחרי השנייה, אתה צודק באמת, מה שהראשונה לקחה, קיבלה, מה שהשנייה לקחה, קיבלה, לא מחלקים את זה אחר כך בשווה. אלא אחי כאמר רבי, אם באו כולנו להינשא כאחת באותו זמן, אז עושים חשבון, זאת 10%, זאת 10% מה שנשאר, וככה על זה הדרך, עד שכולם מקבלות את האחוזים שלהם, אבל אף, לא נותנים לאף אחד מהם עדיין את הנדוניה, וחולקות את הכל בשווה, ואז כל אחת מקבלת בשווה. מסייע לי לרב מתנה, דאמר רב מתנה, אם באו להינשא כל הבנות כולם כאחת, נוטלות איסור אחד. מה זאת אומרת איסור אחד צלקה דעתך? מה, הם יקחו רק 10% מכל הנכסים? לא, אלא נותנים לכל אחת 10% כל פעם ממה שנשאר. ואחר כך מחלקים את כל האחוזים, את כל מה שכל אחת אמורה לקבל, מחלקים את זה שווה בשווה, שכל בת תקבל בדיוק בשווה. נוטלות איסור כאחד. תנו רבנן ברייתא. הרי כשאדם מתחתן ומתחייב לאשתו בכתובה שהבנות, אם הוא ימות וישארו בנות קטנות או נערות, נערה זה עד גיל 12 ויום 12 וחצי בערך, הם יהיו ניזונות מהירושה שלו. השאלה, עד מתי הם ניזונות מנכסיו? אז הוא מתחייב בכתובה עד שיתבגרו או עד שיילקחו לגוברין, עד שיתחתנו. עד אז הם יתפרנסו ממזונותיו. יקבלו מזונות ממזונותיו. וגם, בנוסף, יש מין תקנה, שכשאנחנו עוסקים בה כעת במהלך השיעור, שלוקחים מהירושה של האבא ונותנים נדוניה לבת. הברייתא כעת והסוגיה מכאן עד כמעט סוף העמוד עוסקת, מתי הבנות כבר לא מקבלות יותר מהירושה של אביהם. הן לא ניזונות יותר ולא מקבלות נדוניה יותר. אומרת הברייתא ככה, הבנות ברגע שהן בגרו או נישאו, אז לפי דעת רבי, הן לא מקבלות יותר מזונות, אבל הן כן מקבלות נדוניה. זה מה שהוא אומר. בין אם הם בגרו, עד שלא ניסו, כבר בוגרת, בוגרת זה בגיל 12 וחצי בערך, ולא התחתנו, ובין ניסו, התחתנו, לפני שהגיעו לגיל 12 וחצי, עד שלא בגרו, איבדו מזונותיהם, לא מקבלות יותר מזונות מהירושה של האבא, אבל, ולא איבדו פרנסתם. זאת אומרת, בוגרת בגיל 12 וחצי והיא עדיין לא התחתנה, תתחתן בגיל מאוחר יותר, מתי שתתחתן תקבל נדוניה מהנכסים של אביה. ואם היא התחתנה לפני שהייתה בוגרת, והיא לא קיבלה את הנדוניה, אז ככה, אם היא הייתה קטנה, כשהיא התחתנה, היא לא יכולה למחול, וגם אם המחלה, המחילה שלה לא נחשבת. אם היא הייתה נערה, בכל זאת, גם אם היא הסכימה למחול על הנדוניה, היא לא איבדה את הנדוניה שלה, היא יכולה לחזור בה. לא איבדו פרנסתם, דברי רבי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא רק את מזונותיהם הם איבדו כשהם בגרו או נישאו, אלא אף איבדו פרנסתם. מה שחכמים תקנו, שהבנות מקבלות מהירושה של אביהם נדוניה עשירית מנכסיו של אביהם, ברגע שבגרו, אומר רבי שמעון בן אלעזר, אם הם לא התחתנו עד שהם בגרו, לא מקבלות נדוניה. כיצד לנוסות? אם אף אחד לא מתחתן איתם, עד גיל 12 וחצי סך הכל, זה מאוד מצוי, שלא מתחתנות עד אז, איך הם יכולו לקבל נדוניה מהירושה של האבא לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר? הרי ברגע שהם בגרו, הם כבר לא יקבלו יותר נדוניה מהנכסים של האבא, אם הוא מת. סוחרות להם בעלים, שהסכימו להתחתן איתם לפני שבגרו ומוציאים להם פרנסתם, ואז הם מקבלים את האיסור נכסים שמגיע להם בנדוניה. טוב, אנחנו נתמקד יותר בדעתו של רבי מכאן והלאה. רבי אומר, אם בגרו או נישאו, לא איבדו את הנדוניה. אמר רב נחמן, אמר לי, הונה, ככה הלכה, הלכת כרבי. הייתי ואירבה לרב נחמן, קושייה, במשנה שלנו כתוב, יתומה שחיתנה אותה, חיתנו אותה, שהיא סייתה, אמה או אחיה, ונתנו לה נדוניה מועטת, והיא מחלה, זה היה מדעתה, וכתבו לה ב-100 או ב-50 זוז, פחות מעשירית מהנכסים שמגיע לה בנדוניה. יכולה היא מי שתגדיל, להוציא מאדם את ההפרש של הנדוניה, מה שראוי לנתן לה, את כל העשירית נכסים של אביה. מדייק את הגמרא, תמה דקטנה, שלא יכולה למחול, גם אם היא אומרת שהיא מוחלת על הנדוניה, אין לה כוח למחול. לכן היא יכולה לטבוע כשהיא גודלת את הנדוניה שמגיע לה. אם היא נערה, נערה זה מגיל 12 ויום אחד שמביאה סימנים של בגרות, עד גיל 12 וחצי, שהיא מוגדרת כגדולה, תדייק מזה, שאם היא ויתרה, אם היא התחתנה נערה, ונתנו לה פחות מעשירית מנכסים והיא ויתרה, אז היא לא מקבלת, היא לא יכולה אחרי זה למחות. אם כן, רואים כאן, לכאורה, כמו דעת רבי שמעון בן אלעזר, שאיבדו פרנסתם גם, שאיבדו את הנדוניה אם הם מחלו, אז איך רבונה אומר הלכה כרבי? מתרץ תגמר, באמת המשנה הולכת כמו דעתו של רבי. ולא קשי, אז זה לא סותר. מה שרבי אומר, שנערה שקיבלה פחות מעשירית לנכסים של אביה לנדוניה, היא לא איבדה את כתובתה ויכולה אחר כך למחות ולבקש שישלימו לה. מדובר שבשעת הנישואים כשהתחתנה היא עשתה מחאה על זה שנתנו לה כזה קצת. היא לא מחלה, זה מחאי. מה שהמשנה אומרת, שדווקא קטנה, אם נתנו לה פחות מעשירית נכסים של אביה שנפטר, היא יכולה למחות ולהשלים לקבל יותר כשהיא תגדל, דווקא בקטנה, משמע שנערה ובוגרת לא יכולה. מדובר שכשהיא התחתנה ונתנו לה פחות, היא ויתרה. זה לא מחאי. כיוון שהיא ויתרה והיא מחלה, לכן היא לא יכולה לדרוש מאוחר יותר שישלימו לה. זאת אומרת, קטנה לא יכולה למחול, אז אם הביאו לה פחות מדי, היא יכולה אחר כך לבקש את ההפרש. אבל נערה כבר יכולה למחול. אם היא מחלה, היא לא יכולה אחרי זה לבקש את ההפרש. הכי נמי מסתבר, באמת מסתבר שמה שרבי אמר, שהיא לא הפסידה את הנדוניה, מדובר שהיא לא מחלה, היא מחתה. אבל אם היא מוכלת, היא כן הפסידה, אם היא לא מחתה. ואם כן, אם גם כשהיא מוכלת, היא לא הפסידה את הנדוניה. כאשר ידרבי, קשה סתירה בין דבריו של רבי שאומר, שאם היא בגרה, כבר נהייתה בת 12 וחצי, אבל היא לא התחתנה, היא מקבלת נדוניה. מה שהפסידה זה מזונות, אבל נדוניה עדיין יש לה. ככה התחיל רבי, זה בעצם היה הלכה הראשונה שבזה פתחנו את הנושא. הבנות, בין שבגרו עד שלא ניסו, בין ניסו עד שלא בגרו, איבדו מזונותיהם ולא איבדו פרנסתם לברי רבי. זאת אומרת, אם בגרו ולא ניסו לפי רבי, לא הפסידה את הנדוניה. קשה על דבריו של רבי דתניה, רבי אומר, בת, אני זונת מן האחים. מקבלת מזונות מהירושה של אביה שנפטר. והיא באה להתחתן, נוטלת נדוניה איסור, עשירית נכסים מהנכסים של אביה. תדייק מזה, בת הניזונת מן האחים מקבלת נדוניה. ניזונת אין. מתי ניזונת? עד שהיא בוגרת. אז היא מקבלת מזונות, ככה אבא מתחייב בכתובה, עד שהם יתבגרו. דווקא היא מקבלת נדוניה. משמע שכשהיא בוגרת, היא לא מקבלת נדוניה. כשהיא ניזונת, לא. הרי רבי אומר שכשהיא בוגרת היא כן מקבלת נדוניה. בכורה דבריו של רבי בעצמם סותרים, אלא חייבים לתרץ, לאו שמע מן ההא, מה שמקבלת כשהיא בוגרת נדוניה, מדובר שלפני שהיא בגרה, דמחאי, היא אמרה לאחים, תשמעו אחים יקרים, אני לא מוכלת על הנדוניה שלי, אני דורשת שנתחתן, אני אקבל את זה. ולכן באמת היא לא הפסידה. מה שרבי אומר שהיא הפסידה ברגע שהיא בוגרת, והיא לא מקבלת נדוניה מהנכסים. זה לא מחאי, שהיא לא אמרה שהיא לא מוותרת על הנדוניה לפני שהיא נהייתה בוגרת. שמע מינה. באמת, לפי דעתו של רבי, יש הבדל אם היא מוותרת או לא. אם היא מוותרת והיא לא מוכה, הפסידה. ואם היא לא מוותרת והיא מוכה, היא לא הפסידה. זה ראינו מפורש לעניין כשהיא בוגרת. שלפני שהיא בוגרת, אם היא מוכה על זה שהיא אומרת שהיא לא מוותרת על הנדוניה, היא הרוויחה והתקבל נדוניה כשהיא תתחתן. ואם היא לא מוכה, אלא היא מוותרת, היא לא תקבל. אותו דבר גם נאמר לעניין נערה שהתחתנה ולא קיבלה מספיק נדוניה. אז אם היא ויתרה ולא מחתה, אז לפי דעת רבי, הפסידה. אבל אם היא לא ויתרה ומחתה, אז היא לא הפסידה. אמר לי רבינה לרבה, אמר לנו רב עדה בר אבא משמחה. כמה הלכות? הלכה ראשונה, הרי יתומה מקבלת מזונות מהנכסים שהיתומים קיבלו ירושה מאביה, עד שהיא מתבגרת, 12 וחצי. בנוסף, היא אמורה גם לקבל, כשהיא מתחתנת, נדוניה מהירושה של אביה. לפני שהיא בוגרת, היא אינה צריכה למחות, לומר שהיא לא מוותרת על הנדוניה. שאפילו שהיא מפסיקה לקבל מהאחים כעת מזונות, כשהיא תתחתן היא צריכה לקבל את הנדוניה. היא לא צריכה לומר את זה, היא לא מפסידה את הנדוניה, כשהיא תתחתן היא תקבל. גם אם כשהיא הייתה נערה היא התחתנה, היא ניסית, והיא הייתה צריכה לקבל נדוניה והיא לא קיבלה, אינה צריכה למחות, כי היא יכולה לבקש את זה גם אחר כך. אבל אם היא התחתנה אחרי שהיא הייתה בוגרת, בגרה וניסית, אם בזמן החתונה היא לא דורשת את הנדוניה, היא הפסידה. צריכה למחות. אלה הם ההלכות שנאמרו בשם רבה. שאלת הגמרא, על מה שנאמר בשם רבה, שכשהיא מתחתנת בזמן שהיא נערה, והיא לא קיבלה נדוניה, היא יכולה לקבל את זה גם אחר כך, זה לא אומר שהיא מוכלת. ומי אמר רבה אחי, הייתי והיא רבה לרב נחמן. אותו רבה הקשה על רב נחמן שאמר הלכה כרבי, שרבי אומר שנערה שמתחתנת, גם אם היא לא קיבלה את הנדוניה, היא לא הפסידה את זה. אז הוא הקשה מהמשנה שלנו שאומרת שדווקא יתומה קטנה שלא קיבלה מספיק נדוניה, כשהיא גודלת היא יכולה לבקש את ההפרש, במדויק מזה שאם היא כבר הייתה נערה, זאת אומרת מגיל 12, אם היא התחתנה ולא הביאו לה מספיק נדוניה, היא מוכלת, והיא לא יכולה לבקש את זה אחר כך, וסותרת דברי רבי שאמר שהיא כן יכולה לבקש את זה אחר כך. ואז רב נחמן, ואז תירץ רב נחמן ושאני לי לרבה, יש הבדל. מה שרבי אומר שהיא לא הפסידה, מדובר דמחי, שהיא מוחה בשעת מעשה שהיא לא על זה שהיא לא קיבלה, והיא לא, היא אומרת שהיא לא מוותרת. מה שהמשנה אומרת שהיא הפסידה אותה נערה, מדובר דלא מחי, שהיא לא מחתה, אלא משמע שהיא ויתרה, ורבה שתק וקיבל את החילוק הזה. אז אם כן, משמע שלפי דעתו של רבה, כדי שנערה שמתחתנת בימי נערות לא תפסיד את הנדוניה, היא צריכה למחות. אז איך כאן רבה אומר שהיא לא צריכה למחות? מתרץ את הגמרא, זה לא קשה, זה לא סותר. מה שהוא אומר כאן רבה, שהיא לא צריכה למחות אותה נערה כשהיא מתחתנת, אם היא לא קיבלה את כל הנדוניה, ובכל מקרה היא תוכל אחר כך לבקש את שאר הנדוניה, מדובר שגם אחרי החתונה היתומים ממשיכים לתת לה מזונות. דקמיתזנא מינהו. ומכיוון שהם לא מחויבים לתת לה מזונות אחרי שהיא מתחתנת, כי הרי בכתובה אבא שלהם מתחייב שמהירושה הבנות יקבלו מזונות עד שהם יתחתנו או עד שיתבגרו. כאן אבל אם היא מתחתנת היא כבר לא צריכה לקבל מזונות, והם בכל זאת נותנים לה. אז גם אם היא לא נותנים לה את כל הנדוניה, היא מתביישת למחות בהם. ולכן זה לא אומר שהיא מוכלת. אז על זה היא לא הפסידה את הנדוניה, וכשהיא תרצה לבקש את שאר הנדוניה היא תקבל. מה שרבה אומר, שנערה שלא קיבלה את כל הנדוניה, אם היא לא מוכה, אז היא מוותרת, והיא לא יכולה לבקש אחר כך את שאר הנדוניה. מדובר, זה לא כמית זנה מנהיו, שברגע שהיא מתחתנת, מפסיקים לתת לה מזונות, אז היא לא מתביישת לדרוש מהם את שאר הנדוניה, ואם היא לא מוכה ולא דורשת שיתנו לה את שאר הנדוניה, זה אומר שהיא מחלה. אמר רבונה, אמר בשם רבי, נדוניה, מה שנקרא פרנסה, שנותנים עשירית מהנכסים של האבא שנפטר ליתומה כשמתחתנת, אינה כמו תנאי כתובה. למשל, מזונות שהבת מקבלת כשהיא יתומה מהנכסים של הירושה, זה תנאי כתובה. כשאבא התחייב כתובה לאישה, היה תנאי של הכתובה שהוא גם ייתן מזונות לבת שלה. אבל פרנסה אינה כתנאי כתובה. שואלת הגמרא, לעניין מה? הרי בכל זאת היא מקבלת נדוניה. אז לעניין מה היא אינה כתנאי כתובה? היא נעימה, אם תאמר, דאילו פרנסה, נדוניה, אם האחים מכרו נכסים שהם קיבלו ירושה מהאבא, הבת הולכת לקונים וגובה מהם קרקעות בשווי עשירית מהנכסים שהיה בזמן הירושה, כדי לקחת נדוניה. כי זה נחשב כמו חוב שאבא היה חייב למישהו, שהנכסים שלו משועבדים לחוב, ואם היתומים מכרו את הנכסים, אותו בעל חוב גובה אותם. וחוב בדרך כלל זה סכום קצוב, וגם הנדוניה זה סכום קצוב, אז חכמים ישבו את הנדוניה לחוב, שהיא גובה ממשועבדים, פרנסת טרפה ממשעבדה, ולעומת זאת מזונות, שזה תנאי כתובה, לא טרפה ממשעבדי, היא לא גובה מנכסים שנמכרו מפני תיקון העולם, כי מזונות זה דבר שאין לו סכום קצוב. מזונות יכול להיות הרבה ויכול להיות קצת. ואם יאמרו שמזונות של הבנות אפשר לקחת מנכסים שנמכרו כבר מהירושה של האבא, אז אין לדבר סוף. אנשים לא ירצו לקנות אף פעם קרקעות. תמיד יפחדו, אולי פתאום יהיה הרבה מזונות, ואז ייקחו מהם את הקרקע. לעומת זאת, סכום קצוב של נדוניה, הם יכולים לקנות את הנכסים, ולשים לב שתמיד יישאר נכסים, כדי שהבנות היתומות יוכלו לקבל הנדוניה שלהם, עשירית מהנכסים שהיה בזמן הירושה. שואלת הגמרא, אם כן, אם זה הכוונה, מהי כמה שמלן, מה החידוש של רבונה? בשם רבי, המעשים בכל יום שמוציאים נכסים שנמכרו בשביל לתת נדוניה לפרנסה, ואין מוציאים נכסים משועבדים למזונות של הבנות. לא צריך בשביל זה את החידוש של רבונה בשם רבי. ואלא אם תאמר שהחידוש, מה שרבי אומר פרנסה, זה לא כמו תנאי כתובה, דאילו פרנסה, נדוניה, גביה נמי ממטלטלי. הרי ההלכה היא שמזונות גובים דווקא מקרקעות שאבא הוריש, אבל לא ממטלטלים. אם הוא ישיר ירושה רק מטלטלים, הבנות לא יכולות לקחת את זה בכוח בשביל מזונותיהם. אבל נדוניה, שמתחתנות, מה שנקרא פרנסה, גביה נמי ממטלטלי, יכולה לגבות את זה גם אם היתומים קיבלו ירושה רק מטלטלים. ולעומת זאת מזונות שהם תנאי כתובה, דווקא ממקרקעי הם גובים גביה, וממטלטלי לא גביה. זה גם לא יכול להיות, כי לפי דעתו של רבי, גם מזונות אפשר לגבות ממטלטלים. לרבי אידי ואידי מגבה גביה ממטלטלים. נתניה, אחד נכסים שהם קרקעות, שיש להם אחריות, שאדם סומך דעתו עליהם כי הם קיימים תמיד. ואחד נכסים שאין להם אחריות, הכוונה מטלטלים שאדם לא סומך עליהם כי יכולים לעבד וכולי. גם אם מטלטלים מוציאים למזון האישה ולבנות דברי רבי, ולא רק לנדוניה. אז אם כן, לעניין מה, נדוניה זה לא כמו מזונות, אלא מהי פרנסה אינה כתנאי כתובה, דווקא להקל. דיינו שנדוניה זה פחות ממזונות, לכדתניה. אדם שלפני שהוא נפטר, הוא אומר, אל ייזונו בנותיו מנכסיו, שהוא לא מוכן לתת מזונות לבנותיו מהירושה. אין שומעים לו, כי הוא מתחייב כבר בתנאי כתובה לתת מזונות לבנותיו מהירושה. אבל מי שאומר, אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו, אם הוא אומר שלא ייתנו נדוניה לבנותיו מהירושה, שומעים לו, למה? שהפרנסה אינה חוב כמו תנאי כתובה, אלא במקרה שאין צוואה מיוחדת, אז צריכים לתת נדוניה. אבל אם הוא נותן צוואה שהוא לא רוצה שיתנו נדוניה מנכסיו, באמת שומעים לו, כי זה לא כמו תנאי כתובה, כמו מזונות למשל, שזה תנאי כתובה, שזה הוא לא יכול לומר שהוא לא מוכן לתת, כי הוא חייב לתת, הוא התחייב. אבל לעומת זאת, נדוניה באמת הוא לא חייב לתת, ואם הוא נותן צוואה שהוא לא רוצה שיקחו מנכסיו לתת נדוניה לבנותיו, שומעים לו. עד כאן דף סמכת.